שעה היסטורית. ממלחמת דת למאבק פוליטי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מלחמת 30 השנים.
שבת שלום פרופסור.
שבת שלום.
אנחנו למעשה היום בוחנים אירוע היסטורי אחד, כפי שהוא השתקף בשתי יצירות ספרותיות שונות, שנכתבו בהפרש של כ-200 שנה זו מזו.
בדיוק, זה מעניין מאוד.
מהו האירוע ההיסטורי המדובר?
מלחמת 30 השנה. מדוע המלחמה הזאת מושכת אותי? אם כי מלחמה מושכת זה דבר שעומד בניגוד להיגיון.
כן.
מפני שזה מלחמה שהתחילה כמלחמה דתית, בדגם הידוע מראש, אבל היא השתנתה באמצע התפתחותה והפכה למלחמה פוליטית.
מדובר פה בהתפתחות ארוכה, כי אנחנו מדברים על מלחמה שנמשכה 30 שנה. כן, נכון, שזו לא מלחמת 100 שנים.
בדיוק.
נכון, אבל אם אנחנו בוחנים מלחמות יותר בעת המודרנית, המלחמות בדרך כלל יותר קצובות בזמן, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, אני לא מדברת על סכסוכים ארוכים כמו שלמשל אנחנו חווים כאן במזרח התיכון, אבל כן. מלחמות בדרך כלל הן יותר תחומות בזמן. אז האם באמת בכל 30 השנה נלחמו שם בפועל?
נלחמו, ואני מיד אתן דוגמה של ספר שנכתב כדי לשקף את התקופה הזאת, והייתה הרגשה שסוף העולם, מפני שבפעם הראשונה מזה מאות בשנים האוכלוסייה של אירופה ירדה, ובעיקר המלחמה הזאת הייתה מחרידה לגבי גרמניה.
אז בוא באמת נצייר את השחקנים על המגרש הזה.
קודם כל בית הבסבורג. מה זה בית הבסבורג? זה האימפריה הקדושה הרומית, זאת אומרת גרמניה, והאימפריה הספרדית. מפני שבית הבסבורג משלו גם בגרמניה וגם בספרד. וזה היה כוח עצום, והם התנגשו עם מדינות קטנות.
כוח שבעצם קיים מהמאה ה-12 לערך,
כן.
נכון?
הם התנגשו במדינות קטנות, כמו דנמרק, כמו שוודיה, עד שקרה נס. הנס הוא שבראש צרפת היה קרדינל, ארמון ז'אן דה ריצ'ליו. קרדינל, כפי שאת יודעת, זה מנהיג בכנסייה הקתולית. והוא הבין שהוא קודם כל צרפתי, ולאחר זאת קרדינל. ואז הוא עשה דבר פנטסטי לפי דעתי. הוא החליט שצרפת תילחם נגד המדינות הקתוליות, בברית עם המדינות הפרוטסטנטיות, בניגוד לכל היגיון פוליטי או מוסרי.
אז תכף באמת ננסה להבין איך הוא הגיע להחלטה באמת יוצא דופן הזו. אבל עוד לפני כן אני רוצה רק להבין ממך, אתה אומר שהוא עמד בראש צרפת, אבל לצרפת הרי היה מלך.
אבל המלך מינה אותו ראש ממשלה.
והוא בעצם זה שקיבל את ההחלטות בפועל?
לא ספק. מה שטוב למלך זה שהוא הסכים את הצעתו של ריצ'ליו.
מי היה המלך באותו זמן?
לא היה 13. המספר לא הביא לו מזל.
והוא היה יחסית חלש, נכון?
חלש, כן, כן. אם כי זה המלך שמופיע בשלושת המוסקטרים של אלכסנדר דומה, כן.
אז על אף חולשתו הוא נידון לתהילת עולם בזכות הספר של דומה.
כן, אבל הוא היה לגמרי נוטרלי. הם לחמו והוא אמר להם בסדר.
כל הכבוד.
כל הכבוד,
בסדר,
כן.
בסדר, זה
כן.
גם חשוב ממלך שידע לתת משוב חיובי
כשמגיע. הוא לא שיבל. כי אנחנו רגילים שכל מיני מנהיגים פוליטיים מחבלים בארצותיהם. אני לא מתכוון לפורטוגל.
אבל המלך הזה עושה מעשה כאמור שישנה את דמותה של אירופה, והוא ממנה את ריצ'ליו לראש הממשלה שלו.
כן, אבל ריצ'ליו קרא את מקיאוולי. לא, זה בטוח. והוא הגיע למסקנה שאומנם הוא קרדינל, ואחד ממנהיגי הכנסייה הקתולית, ומולו עומדות מדינות קתוליות, כמו האימפריה ההבסבורגית, וממלכת ספרד.
אבל הוא לא הולך לשתף איתן פעולה.
אבל הוא חייב לצאת נגדם, מפני שצרפת נמצאת בין האבסבורגים הגרמנים להאבסבורגים הספרדים, כלומר, היא מוקפת.
כמו אגוז של החוט בתוך צוות.
ועל כן הוא חייב איכשהו לשבור את הצוות.
כדי ומת... שהוא עצמו לא יתפצח.
אבל הוא הצליח. והם פשוט לא האמינו כשהוא יצא למלחמה נגדם. הוא עשה ברית עם שוודיה, שמדינה צעירה, שפתאום מופיעה בזירה האירופאית,
כן.
כמעצמה.
פרוטסטנטית.
פרוטסטנטית, עוד איך. ומלך גוסטב אדולף השני, במלך שוודיה, נתקבל בהתלהבות על ידי הצרפתים, ויש ברית עכשיו. ואני רוצה להזכיר שעד הסוף, השוודים יהיו כל כך פרו-צרפתים, שהם יבחרו במשפחה צרפתית לבית המלוכה, משפחת ברנדוט.
הכנסייה מקבלת את הצעד הזה של רשליה, נגיד האפיפיור מתייחס לברית הזו שהוא קורא בעצם עם אויביה המושבעים של הכנסייה הקתולית.
כן, כן. ואז האפיפיור כתב לרשליה, מה אתה עושה? אתה פוגע בכנסייה שלנו, הקדושה, הנצחית. ורשליה ישיב לו, אדוני האפיפיור, אני צרפתי.
מעשה מאוד אמיץ מצידו.
כן. אבל הוא ידע גם שכוח הצבאי שלו עולה על הכוח המדינות, יכול היה להשלוט לעצמו להיות עצמאי. ואני רוצה להגיד לך, על ידי השינוי הזה בשליו, הוא פותח ממש בעידן של כוח צרפתי, מפני שהמלך הבא יהיה לואי 14,
כן.
עם ורסאי.
בוודאי.
ואפשר להגיד שלמעשה כאן הוא פתח בעידן, שיגיע עד לנפוליאון.
של התעצמות צרפת והתעשרות שלה והפיכתה כן, לגורם מרכזי מאוד מבחינת
בדיוק.
יחסי הכוחות באירופה.
כן, כן. ועל כן גם הספרות הצרפתית והאמנות הצרפתית יפרחו והם יהיו מודלים. כל מלך וכל שליט ירצה לבנות לעצמו ורסאי קטנה, ועל כן כל גרמניה תאוסה ורסאים. חיקויים של ורסאי.
מי היה האיש רשלי עצמו? אמרנו קרדינל, אבל איך הוא הגיע לתפקיד
ראש הממשלה? הוא היה אציל צרפתי, אבל לא מן המשפחות האצילות הגדולות. והוא הבין שהכוח שלו זה השפעתו האישית על המלך, שהיה חלש. ואני לא רוצה לספר כל מיני דוגמאות על חולשתו של המלך.
אתה יכול לספר אחת.
אחת.
כן.
המלך התבייש להשכב עם אשתו. ועל כן לא היה יורש עצר.
טוב, זו באמת סוגיה הרת גורל, מעבר למצוקה האישית של המלך.
אבל אנשי החצר החליטו שיש לשכנע את המלך להשכב עם המלכה. מה עושים?
מה עושים?
נוסעים לים.
כן.
כל אחד בכרכרה שלו, מציטים את כרכרה של המלכה.
מציטים אותה באש?
באש.
כן.
ועל כן המלכה לא יכולה למצוא במקום אחר, אלא כיכרה של המלך. והתוצאה היא שבעוד 9 חודשים ייוולד לואי 14.
אני לא מאמינה.
כן.
הטריק הזול הזה עבד?
זה לא זול.
לא, זה לא זול, זה עלה בלפחות במחירה של כרכרה אחת, אבל אני הוא נלוז קצת, אתה מאיים עליהם בסכנת חיים, שורף לה את הכרכרה, הכל כדי שהיא תרוץ אליו, ואז בתוך הסיטואציה הזאת הם גם באמת...
אבל הם דיברו עם המלך שנים רבות, כדי לשכנע אותו, לשכב עם המלכה.
ת, כל הסיפור הזה נשמע לי מוזר ביותר, אבל מה שיותר אבל מוזר...
אבל מה טוב זה שאנשים בחצר המלך כתבו זיכרונות.
שיש לנו תיעוד של הסיפור הזה.
בדיוק.
מה שיותר מוזר, ואולי אחת הסיבות שהמלך כל כך התבייש לשכב עם אשתו, היא שלפחות בנוהג אז, כל בית המלוכה היה מתאסף סביב המיטה, הוא מחכה לראות שאכן התבצע המעשה. אז אולי הייתה לו פשוט חרדת ביצוע מול כל הקהל הזה.
ואני רוצה להגיד לך שהאומץ של לואי ה-14, הילד שנולד,
כן.
זה שהוא לא התבייש.
לא התבייש? יותר מפעם אחת הוא לא התבייש.
בדיוק. גם ילדים חוקים, גם ילדים לא חוקים.
כן, באופן כללי לא היה, לא היה אדם ביישן, בטח לא בכל מה שקשור לנשים. אבל אנחנו עם לואי ה-13, שכאמור אחרי שהתגבר על הבעיות האישיות שלו, בזכות שריפת הכרכרה, הוא גם ממנה את רישליה לראש הממשלה.
דרך אגב, רישליה לא היה עזר לפרשת הכרכרה.
הוא גם היה מעורב בזה.
הוא אמר, אין לנו יורש 10.
נכון, חייבים לשרוף את הכרכרה, זה הרי מתקבל על הדעת. יפה, אז העניין הזה נפטר. אבל אז בעצם מתחילה המלחמה. עכשיו, מי היה איזה אירוע שאפשר לשים עליו את האצבע ולומר, פה החלה המלחמה?
הכלל היה, מי ששולט, הוא קובע את הדת. קויוס רגנו, איוס רליגיו, בלטינית. אבל כן, אירופה הייתה מחולקת לפי הדת של המנהיגים. והכלל היה שיש שתי דתות, הקתולית, והלותרנית.
ועל רקע הלותרנית כמובן הפרוטסטנטית?
רגע, הפרוטסטנטית, את צודקת, אבל יש לציין שהפרוטסטנטים התרבו, ומחוץ ללותרנים הופיעו גם קלוויניסטים.
כן, נכון.
כן.
זה באמת נכון, אבל דווקא על הרקע הזה, ששלטון שווה דת, המעשה של רישליה הוא אפילו יותר מעורר פליאה, מכיוון שפה הוא בעצם מנתק את החיבור הזה.
כאשר המלך... שאל אותו, איך אתה עושה דבר כזה? ישיב לו בשתי מילים או שלוש מילים, שסיפור עושה, אני צופתי. ולכן, האינטרס של צופת, היותר חשוב באינטרס הכנסייה הקתולית,
כן.
אמנם הפיפיור מאוד כעס, ויצא להחרים אותו, אבל הוא לא... רק...
אז רישליה הוא זה שמח...
רגע, וכאן נקודה מאוד מעניינת. עד עכשיו, כל חוזי השלום הבינלאומיים, האפיפיור היה תמיד מופיע כערב. בפעם הראשונה, מלחמת 30 השנה, האפיפיור נעלם. הוא לא הוזמן. כלומר, זה...
שיאו של תהליך הניתוק של הדת מהפוליטיקה באיזשהו מקום, או מהמדינאות.
כן, אבל זה מעניין שמי שעשה את זה היה קרדינל קתולי.
כן, בהחלט. זה שמכריז על המלחמה, על פרוץ המלחמה?
כן, הוא הגיע למסקנה שצרפת לחוצה על ידי האבסבורגים, על הגבול המזרחי שלה, ועל הגבול הדרומי שלה, על ידי ספרד.
כן, אבל מה הוא מנסה להשיג כאן? הוא רוצה לכבוש את אחת מהן? מה המטרה של המלחמה מבחינת רישליה?
לפרק את הברית של בית האבסבורג. ולתת לצרפת מקום מושל בפוליטיקה האירופאית.
אז איך הוא עושה את זה?
פשוט מאוד, הוא מסרב לקבל את הדיקטט, התכתיב של האפיפיור, הוא מחליט, כפי שאני אמרתי, אני צופתי, הוא אמר למלך.
מה הוא עושה בפועל? הוא מוציא חיילים?
בדיוק. הוא מוציא חיילים ותוקף את המדינות הקתוליות. הוא הקרדינל. והאפיפיור רוצה להחרים אותו, ושערוריה שלמה, אבל התוצאה היא שצרפת מנצחת.
אבל זה שהמלך הצרפתי נשוי לבת משפחת הבסבורג, לא הופך את צרפת בת ברית של הבסבורג? כלומר, לא מונע את הכרזת המלחמה?
הכוונה של הנישואים הללו הייתה באמת להפוך אותה לבעלת בריתה של משפחת הבסבורג. אבל שלי אמר, אמנם משפחה, אבל...
אבל גם ככה הם לא כל כך עסוקים בנישואים שלהם, אז מה זה משנה?
בדיוק.
ואז במשך 30 שנה הצדדים נלחמים.
כן, ואני רוצה להגיד לך, אני, את חייכת כשאני אמרתי שהוא קרא מקיאוולי, אבל זה נכון. הוא קרא את מקיאוולי והוא הושפע מאוד על ידי המחשבה הפוליטית, הנועזת והעצמאית של האיטלקי ההוא, שמר נסנס, והוא, אם כי הספר של מקיאוולי היה מוחרם על ידי הכנסייה.
הוא קרא את הנסיך.
כן.
אז בוא רק נזכיר למי שבמקרה הצליח איכשהו לפספס בתוכניות שלנו, את אחד הפילוסופים הפוליטיים האהובים על התוכנית, מקיאוולי, והוא בעצם בספר שלו מתאר פוליטיקה של אינטרסים.
רק. רק של אינטרסים ואידיאולוגיה. והפוליטיקה שהיא הצליחה. שליט האידיאלי חייב להיות אנוכי. ולדאוג רק לעצמו ולממשלו ולארצו, ובלי להפליג בענייני דת. על כן אפשר להגיד שמלחמת 30 השנה התחילה כמלחמה דתית ונגמרה כמלחמה פוליטית.
אם כי בעצם מה שהראית זה שרשליה כבר בשלב הראשון של המלחמה זנח את הפן הדתי והתעסק אך ורק בממד הפוליטי.
כן, אבל לא כל כך מהר, כפי שאת אמרת. היה חייב להילחם בעצמו, כן. סוף את ההיעזה הגדולה מאוד, כן. מה שהוא עשה.
המלחמה הזו גם גובה מחיר כבד מאוד מבחינת הרוגים.
היו שתי פצועים. מדינות שנפגעו קשה מאוד, גרמניה, שהאוכלוסייה ירדה, וספרד, אשר איבדה את מקומה כמדינה כמעצמה.
מה מאפשר לצרפת בעצם לנצח, להנחיל כזאת תבוסה? לצד השני, יש לה עליונות צבאית באותם ימים?
כן, בהחלט.
טכנולוגית גם? בטכנולוגיה של אז, או...
כן, אבל בעיקר מפקדים טובים מאוד. והמפקדים האלה הם דווקא ממשפחת המלוכה, והם מצליחים לנצח את הספרדים. מבחינה זאת, הדגלים שהם לקחו מן הספרדים תלויים עד עצם היום הזה בכנסיות בפריז.
כשבעצם הצבאות נלחמים זה וזה באמצעות רובים, תותחים כבר יש או?
תותחים ממש במלחמת מאות השנים.
אה, כבר אז.
במאה ה-15, כן. יש תותחים, יש, אבל המציאו בתקופה שאני מדבר עליה נשק חדש. רובה עם סכין, ביונטה.
רובה עם סכין?
כן. רובה, אפשר לראות דרך הרובה.
כן. ובקנה של הרובה... יש מוצמד
לא,
סכין.
לא בתוך הקנה.
כן, כבר. עליו.
כן, כן.
מוצמד סכין שאפשר להשתמש בו...
בדיוק.
שניים במחיר אחד.
וזה הייתה המצאה הדשה, שהבטיחה לצרפתים עליונות צבאית.
והזכרת קודם, הזכרת קודם את שלושת המוסקטרים.
בדיוק, זאת התקופה שלנו. מוסקטר זה נקרא יורה ברובה. מוסקט זה רובה.
מעניין.
כן.
כי בדרך כלל כשאנחנו מדמיינים את שלושת המוסקטרים, אנחנו רואים אותם שלופי חרבות.
כן, אבל אל תשכחי שהשם שלהם אומר את ההפך. כן.
מעניין.
Thank you.
אז בסיטואציה הזו בעצם נמצאת אירופה במשך 30 שנה, למה לוקח כל כך הרבה זמן להגיע להכרעה?
מפני שלא היה כוח היגמוני. צרפת המתינה עד שכל המשתתפים יתישו את כוחותיהם. כשהופיעה היא הייתה המעצמה היחידה מסוגלת להילחם, ועל כן בסדרה של ניצחונות הכריחו את הצדדים האחרים לקרוא שלום.
ומה קורה באמת בסוף התהליך? אתה מדבר על קריטת השלום?
עכשיו, מה שמעת המצב עכשיו באירופה? עכשיו בתקופה של הגמוניה צרפתית, לואי 14, מהפכה צרפתית, נפוליאון, כשצרפת היא מעצמה מסוג א'.
בית הבסבורג
יורד.
יורד למעשה.
כן. הוא לא נעלם, הוא יעלם רק ב-1918. אבל
הוא נחלש משמעותית.
לגמרי, כן.
ואת האירוע הזה, מלחמת 30 השנה, מתעדים, אני מתארת לעצמי יותר משני סופרים, אבל אנחנו מתמקדים היום בשני סופרים, האחד בין התקופה, האחר כותב על אותו אירוע ממרחק של 200 שנה.
אני רוצה להגיד לך בקשר לספר שנכתב בימי מלחמת 30 השנה.
כן.
הוא נכתב על ידי גרמני, פון גרימלסהאוזן, יא.
היה זו תוספת שלך.
בדיוק.
כן.
שנחטף בגיל 10.
נחטף?
כן, על ידי חיילים. זה מלחמת 30 השנה.
כן.
והוא היה משרת של החיילים הללו.
חיילים צרפתים?
לא, גרמנים.
חיילים גרמנים חטפו אותו?
כן, אל תשכחי שהיו מדינות גרמניות קתוליות, ומדינות גרמניות פרוטסטנטיות, שלחמו זאת בזאת.
והוא היה פרוטסטנטי?
לא, הוא היה קתולי.
הוא היה קתולי שנחטף על ידי הקתולים.
כן.
טוב.
זה לא חשוב.
סולידריים זה לזה.
בדיוק. והספר שהוא כתב הוא מדהים. הוא נקרא קודם סימפיטיזימוס. סימפיטיזימוס זה מילה לטינית מהפשוט ביותר.
פשטות, כן.
כן, פשוט. והוא מתחיל עם חטיפתו. ילד בן 10.
כלומר, הוא מתאר את סיפור חייו שלו.
בדיוק. על כן, הספר הזה הוא הרבה יותר מרשים מן הספר השני, האיטלקי, שנכתב על ידי סופר, מבוגר, מסוגל לכתוב, בעל כישרון ספרותי.
אבל הוא לא היה חלק מהחוויה.
בדיוק.
באיזה גיל היה סופר הגרמני כשכתב את אותו ספר?
תראי, הוא מת בגיל 60, משהו כזה.
כן.
והוא היה, כפי שאמרתי, נחטף על ידי חיילים והיה משרת את החיילים.
כן, אבל הוא לא כותב את זה כיומן בזמן אמת.
לא, אבל כזיכרונות. כיצד זה קרה, הוא נבחר לראש עיר קטנה, אחרי שהוא גמר עם ההרפתקאות שלו, ואז הוא תהיה לקרוא. והוא מספר כשהחיילים באו ולשדוד אותו, הם מצאו רק ספרים, ואז הם עזבו את המקום בגועל נפש. הם עשו לגנוב ממנו כסף.
אבל הוא כותב את הספר שלו בזמן מלחמת 30 השנה? או
בדיוק.
אחרי, במהלכה ממש.
כן, בדיוק. ועל כן הוא כל כך חי הספר הזה.
כן.
וגם סצנות כל כך קשות.
מה הוא מתאר שם?
טבח המוני, אונס המוני, וגם מאורות פוליטיים, אבל הוא מאוד חריף. ואני התפלאתי מן ההשכלה שלו. הוא ידע על גילוי אמריקה, הוא תיאר את קולומבוס, הוא פתאום כותב על סיביר, הוא מונה את המחוזות של סיביר ברוסית, שזה מתאים. ולפי דעתי, הספר הזה חייב להתרגם לעברית.
זה ספר בעצם מהמאה ה-17.
כן.
שמתפקד, אני מבינה ממך, כמעין יצור כלאיים בין הספרות לבין ההיסטוריה.
כזיכרונות. והפרקים הם מאוד קצרים, מאוד חולמים. כשאתה גומר פרק אחד, אתה מיד קופץ ברגע השני. זה מאוד מושך.
אבל מה קורה לו במהלך המלחמה?
הוא מתאר סצנות איומות.
הוא לא משתתף בלחימה עצמה, כי הוא רק ילד, או ש...
בסוף, הילד הזה מתבגר.
כן, היו 30 שנה, כן.
ואז הוא התחיל להיות גם כן חייל. עד שהוא גמר עם הצבא, ואז נבחר לראש עיר.
כן.
דרך אגב, כשהוא מת בראש עיר, בני העיר הקימו לו אנדרטה. כלומר, הבינו את הערך של האיש.
את גדולתו של האיש.
כן. עכשיו הספר השני, על אותו נושא למעשה, מלחמת 30 שנה, זה ספר איטלקי. וזה הרומן הראשון איטלקי מודרני. נכתב על ידי אלכסנדר מנצוני, ונקרא "הפרומסי ספוזי", המאורסים. מדובר על זוג של מאורסים בני עיקרים,
כן.
שרוצים להתחתן, לא יכולים, מפני שכל מיני סיבות, ובאמצע פורצת מחלת הדבר, שהתיאורים דרך אגב הם מאוד מדויקים, מפני שהוא השתמש בתעודות של הזמן. כך שזה משהו, פרסקה היסטורית של התקופה. זה אמנם ספר מאוד ארוך, ואולי הייתי חייב להגיד שכאן שההשראה שלו באה לו מוולטר סקוט.
אבל עוד לפני כן, מחלת הדבר היא הרי במאה ה-14, מגפת הדבר.
לא, במאה ה-14, ב-1348.
כן.
אבל היא חוזרת לאירופה מדי פעם, עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם.
וזה היה בעצם במהלכה של מלחמת 30 השנה,
בדיוק.
שוב התפרצות מחודשת של מחלת הדבר.
בדיוק. הרופאים לא היו, לשלוח היה, רב היה. זה היה תקופה מאוד מאוד מחרידה.
ואני מתארת לעצמי שבמצב של מלחמה אפילו קשה יותר להתמודד עם המחלה, כי המשאבים של המדינה מופנים בראש ובראשונה ללחימה.
כן, אבל מעניין מאוד ש...
מדינה, אם אפשר לקרוא לזה כך, כן.
בדיוק. מנצוני השתמש בספרים שהופיעו בזמן המלחמה.
כמו אותו ספר הגרמני שהזכרנו קודם?
הוא השתמש בספרים איטלקים, שאינם ספרותיים, אלא דינים וחשבונות של מה שקרה, קרוניקות.
כן, תיאורים היסטוריים.
כן, על כן הספר הוא חי מאוד, ויש סצנה של הדבר במילאנו, שהוא מזעזע, כאשר הפאניקה תוקפת את התושבים, שמתארים לעצמם שמישהו מפיץ את הדבר, שמישהו מורח את הקירות, בחיידקים, לא ידעו מה זה חיידק.
כן, נכון.
אבל ידעו שזה מדבק. ועל כן הרגו אנשים, מפני שאנשים חפים מפשע, שטענו שהם עושים תנועות כדי למרוח משהו על הקיר.
אבל מתוך איזה אינטרס? כלומר, למה חשבו שיש אנשים שמעוניינים להפיץ
רוע לב?
רוע לב פשוט.
כן, כן. עד ששכחי שהפגע מלחמת דת, כל אחד דת אחת חשב שאנשי הדת האחרת רוצים להרוס אותם.
וגם אם לא חשב, לא ייסס לנצל את הפחד ואת האימה מפני המגפה, כדי להטיל אשמה ורפש בצד השני.
בדיוק. ומנצוני, דרך אגב, מאוד משוכנע שהספר שלו הוא הראשון מסוגו, מפני שהוא גם פתר בעיה חשובה מאוד. אל תשכחי שאיטליה הייתה מחולקת להרבה מדינות.
כן.
ובכל מדינה קמה שפה אחרת. והייתה סכנה שהשפה האיטלקית תלך לאבדון. מנצוני, שהיה ממילאנו, כתב את הספר בדיאלקט של מילאנו.
כן.
מילנזה. אחרי זה הגיע למסקנה שהאיטלקית האמיתית היא זו של פירנצה. כי מיכלנג'לו היה פלורנטיני וכאבל היה פלורנטיני. והוא כתב מחדש את כל הרומן, מאות עמודים, הפעם בדיאלקט טוסקני של פירנצה, וזה שמה השפה האיטלקית המודרנית.
עד היום.
עד היום, כן.
אבל בספר שלו הוא מתייחס ישירות למלחמה, או שהוא רק מדבר על הדבר באותה תקופה?
גם המלחמה, אבל הדבר, זה באופן, זה ספר עצום.
איך המלחמה משפיעה על, על אותו זוג מאוהב בסיפור?
מבקר ספרותי איטלקי אמר שהספר הזה, מה שמציין אותו זה הבריחה.
כן.
כל פעם הם חייבים לברוח. למשל, הזוג המאורסים הללו לא יכולים להתחתן, מפני שהאדון הפאודלי של הכפר רוצה את הבת הזאת.
לעצמו.
לעצמו. אנחנו יודעים, אני חושב שאתה אומר, דרך אגב, זה כל כך חי, שהאדונים הפאודליים היו מעסיקים ביליונים, שנקראים האמיצים, בראבי. ושני בראבים באים לכומר ואומר, אם אתה תחתן את הזוג הזה, אוי ואבוי לך, ואז הכומר נסוג. הוא לא אומר את האמת, אבל הוא ממציא כל מיני סיבות כדי לא לחתן אותם.
הזוג הזה בעצם שייך לשכבת הווסלים הצמיתים?
עיקרים, כן. עיקרים. עיקרים, כן.
וצריך להזכיר שלפי החוקים הפאודליים, מעבר לעובדה שהעיקרים צריכים להעביר את כל התוצרת שלהם לבעל האחוזה, לפאודל, אם הוא מעוניין באחת מבנות האחוזה הצמיתים, היא חייבת להיות שלו.
היא חייבת להיות שלו מבחינת הכוח. כן. אין חוק שקובע את זה.
כן.
אבל עכשיו, בדוגמה שאני נתתי, הכומר, שהוא לא חייב להיכנע לאותו
עושה
אסיל.
עושה את מצוותו של בעל האחוזה.
בדיוק. ומאוד מעניין ששיטת השלטון, האדון הפאודלי מוקף בביליונים, שנקראים האמיצים.
כן.
בראבי. ודרך האמיצים הללו, הוא מוסר לכבר את רצונותיו.
אז השניים בורחים?
הזוג בורח? כל הזמן. בגלל זה אמרו שהנושא הראשון של הרומן הזה, הארוך, זה הבריחה.
והגדרת? והגדרת את הרומן הזה קודם בתור הרומן האיטלקי המודרני הראשון.
כן, בדיוק.
מה הופך אותו לכזה?
קודם כל, אחרי שהסופר שינה את השפה, כי הבעיה הייתה גדולה, מהי השפה האיטלקית? הרי בכל מחוז דיברו שפה אחרת.
כן.
בצרפת הייתה מדינה אחדותית. בצרפת הייתה אקדמיה, אשר קבעה את הלשון, את חוקי הלשון, בדיוק. באיטליה זה בלתי אפשרי, מפני שבאיטליה היו 30 או 40 מדינות קטנות.
ולא הייתה אף רשות מאגדת או מאחדת.
לא, בשום אופן לא. אבל מעניין מאוד שמנסוני, הוא החליט על דת עצמו לכתוב את הספר מחדש, מאות עמודים. הפעם ללחוץ את הספר בארנו. מה זה ארנו? זה הנהר שזורם בפירנצה.
כן.
ולכתוב את זה בדיאלקט הפלורנטיני, שהפך הודות למנסוני לשפה האיטלקית הספרותית.
אז המאפיין הראשון שהופך את הספר הזה למודרני מבחינת איטליה, היא העובדה שהוא מכוון לכלל האיטלקים, הוא קובע את השפה הרשמית שבה יש לכתוב,
כן.
וחורג מגבולות השפה המקומית שבה, של האזור שבו גרה סופר.
בדיוק, אמנם הוא בחר שפה מקומית אחרת, הפלורנטינית.
כן.
אבל הידי הספר הזה הוא... השפה, הדיאלקט הזה הפך לשפה האיטלקית הספרותית. דיאלקט הפלורנטיני, זאת אומרת, השפה המדוברת בפירנצה, שזאת העיר אולי הבולטת ביותר של הרנסנס האיטלקי.
יש עוד משהו בסגנון הכתיבה של הספר שהופך אותו למודרני בהשוואה לרומן, או באורך שלו, בהיקף שלו?
הרעיון לכתוב את הספר הזה בא למנסוני כשהוא קרא את ולטר סקוט בתרגום איטלקי.
כן.
אבל כן, אפשר להגיד שזה הזרם הרומנטי הכללי, אבל אל תשכחי.
כשהוא מיושם באיטליה בפעם הראשונה.
בדיוק.
כן.
ונוסף לזה, איטליה לא הייתה מאוחדת. ויש שם תנועה שנקרא ריסורג'ימנטו, כלומר ההתעוררות הלאומית.
כן.
שכן הספר הזה משרת גם את עניין האחדות האיטלקית, החופש האיטלקי, העצמאות האיטלקית, ולמעשה איחוד איטליה תחת משפחת סבויה.
איך הוא מושפע מוולטר סקוט?
הוא קרא אבן הוא, והחליט שמה שחסר לנו, איטלקים, זה רומן כמו אבן הוא.
אבל היה ביניהם קשר...
לא, לא.
לא, הוא רק קרא את ספרו.
כן, בתיקום...
לאיטלקית.
כן.
איזה דיאלקט אנחנו לא יודעים.
לא.
מה קורה באייבנהו? תזכיר לנו.
אייבנהו זה בימי ביניים באנגליה, מאבק בין הנורמנדים לסקסונים.
כן.
בימי הביניים המוקדמים.
רק נזכיר למי שלא שמע את התוכנית הקודמת, וולטר סקוט, אחד מגדולי הסופרים הסקוטים, שהשפיע מאוד על, בכלל על הספרות האנגלית כולה.
המדינה, אל תשכחי, נקראת... הממלכה המאוחדת,
כן?
מפני שלא הייתה מאוחדת.
אתה אומר, לו הייתה מאוחדת, לא היה צריך להוסיף את השם הזה.
בדיוק.
את שם התואר הזה. אבל בכל מקרה כך עשו, והסקוטים גם הצטרפו בעצם תחת חסותה של אנגליה הגדולה, והוא מפרסם את ספריו שם, ואתה אומר שבעיקר מנצוני מושפע מאייבנהו.
מאייבנהו, מפני שהוא רואה בזה מודל. והוא... מחפש בעבר האיטלקי תקופה מתאימה, הוא מצא את התקופה שאני דיברתי עליה, ואז הוא כתב את הספר הזה שהוא היום הספר האיטלקי הפופולרי ביותר, ספר חובה בכל בית ספר תיכון.
איטליה השתתפה בעצמה במלחמת 30 השנה?
לצערי הרב, כן. היא הייתה שדה קרב. והמדינות האיטלקיות השונות היו בעלות ברית עם מדינה זאת או אחרת. כך שאפשר להגיד שאיטליה וגרמניה היו הקורבנות הגדולים ביותר של מלחמת 30 השנה.
איטליה, אף על פי שלא היה לה אינטרס ממשי כשלעצמה במלחמה...
איטליה לא הייתה קיימת.
כן, ברור. המדינות כן. האיטלקיות הקטנות למעשה שימשו כמקום שבו התרחש חלק מן המלחמה לפחות.
בדיוק, בדיוק. והספר הוא מאוד מושך. וקשה מאוד כשקוראים אותו, מצטערים שהוא נגמר.
אבל מה קורה בסופו של דבר? הזוג מצליח לברוח, הם מממשים את אהבתם?
כן, כן, כן. happy end, אחרי 580 עמודים.
זה דרך ארוכה כדי להגיע לסוף. והם חוזרים לאותה אחוזה, לכפר שלהם, או שהם נאלצים לחיות במקום אחר?
במקום אחר, אבל הם מתחתנים, והוא מקבל איזו עבודה בתור עיקר, ו-happy end.
צריך לזכור שאת הספר הזה מנצוני כותב במאה ה-19.
בדיוק.
200 שנה אחרי מלחמת 30 השנה.
200 שנה אחרי הספר הגרמני שהזכרתי.
כן.
כן.
ואחרי המלחמה עצמה.
כן, בדיוק.
באיזה שלב איטליה הופכת כבר למדינה של ממש?
הבעיה היא שיש מדינה קטנה בצפון איטליה, פיימונט.
כן.
המילה פיימונט, פיה זה רגל,
רגל,
מונט זה הר.
נכון.
כלומר, זה המדינה, רגל ההרים, זה הפינה הצפון-מערבית של איטליה.
יפה.
אבל שם תקום אותה שושלת אשר תאחד את איטליה עם שני אנשים חשובים מאוד, המלך ויטוריו אמנואלה וקמיליו קבור. עכשיו קבור הוא לא קבור, הוא אף מקום.
ואני דווקא כבר, אני כבר כל כך נהניתי מפרשנות השם שעשית למדינה פיימונט, שאני אומרת לעצמי, מה יהיה פירוש השם קבור או שאין לו, אין לו פרשנות?
אין לו, אבל מה שמעניין מאוד זה שקבור, שבי היה מאוד חי ולא קבור בשלב.
כן.
היה למעשה גאון פוליטי.
גם הוא קרא את מקיאוולי.
לא ספק. איזה איטלקי לא קרא את מקיאוולי.
ברור.
כן. ואז הוא בא ומבקש פגישה סודית עם נפוליון השלישי. ואומר נפוליון השלישי, אתה חייב לעזור לנו להתאחד. נפוליון השלישי חושב, למה לי לעזור להם להתאחד כדי שיהיה להם מעצמה בדרום?
אין לו שום אינטרס.
בדיוק, שלא יתאחדו. ואז קורה הניסיון של אורסיני. מי זה אורסיני? זה טרוריסט איטלקי שזורק פצצה על נפוליון השלישי.
זורק עליו פצצה?
כן.
איפה זה קורה?
בפריס. כשהקיסר נפוליון השלישי והקיסרית ז'ני נוסעים לאופרה.
מעניין, יש, מנהיגים צריכים להימנע מפעילות תרבותית, כי לינקולן הולך לתיאטרון, אנחנו יודעים איך זה נגמר, נפוליון השלישי ורעייתו רוצים להגיע לאופרה, גם זה מסוכן.
דרך אגב, הם היו מחוסי דם, אבל לא שלהם. כי כאשר אורסיני זרק את הפצצה, הוא הרג 3 אנשים. ואמרו, ונפוליון השלישי אמר הביתה. אז אמרו, אדוני המלך, אדוני הקיסר, אם לא תופיע באופרה, יחשבו שאתה רוצה להסתיר משהו, אתה חייב להופיע. ואז הקיסרית שהייתה מלאת דם, לא שלה,
כן.
מופיע יחד עם הקיסר.
עם הבגדים המוכתמים בדם.
כן,
באופרה.
כל הקהל מתלהב, מריע לו וכל זה. כאילו, הם לא יודעים שהם רצו לברוח הביתה.
אבל באיזה שלב מסתבר שהמתנקש הוא איטלקי? מהר מאוד?
הוא נאסר.
כן.
והוא כתב מכתב לנפוליון השלישי. אני עומד להיות מוצא להורג, אבל אני רוצה להגיד לך, אדוני הקיסר, תעזור לאיטליה להתאחד.
כלומר, הסיבה שבגללה אורסיני מתנקש ומנסה לרצוח את נפוליון השלישי, היא הסירוב של נפוליון השלישי לסייע בייחודה של איטליה.
כן, אבל תראי מה זה, התוצאה היא שנפוליון השלישי, אחרי ההתנקשות הזאת שנכשלת, מחליט כן לעזור לאיחוד איטליה.
למה שיעשה את זה?
מפני שהוא יודע שאם הוא לא עושה את זה, ירצחו אותו. הוא יכול להיות קורבן לאנרכיסטים או למתנקשים שונים.
אז ניסיון ההתנקשות עבד.
עבד, כן, זה מעניין מאוד.
זה מעציב מאוד גם.
כן.
אם כן, אנחנו כמובן שמחים על זה שאיטליה יוחדה. יופי של מדינה.
לא ספק. אבל עכשיו איטליה הופכת לאחת המעצמות הגדולות.
זה קורה מתי?
1860, 1870,
כן.
שנים אלה, והיא עכשיו הופכת ממוזאיקה של מדינות, אבק של מדינות, הופכת למעצמה.
כשהספר המאורסים מתפרסם, זה לפני או אחרי ייחודה של איטליה?
זה באמצע התהליך.
במהלכו של התהליך.
בדיוק.
ויש איזשהו הדהוד בין הדברים, כלומר, כשהוא חוזר לאירוע ההיסטורי רב החשיבות הזה של מלחמת 30 השנה, שגבתה מחיר כל כך קשה מאיטליה המפורקת, מהמדינות השונות של איטליה, הוא מתייחס איכשהו באיזושהי צורה לאיחוד?
זה ברור, הרי הוא אומר להם, אתם מפוררים, אתם במצב אומלל, על ידי איחוד, אנחנו נהיה מעצמה שהעולם יצטרך להתחשב איתנו.
כלומר, איטליה לא תהיה עוד שדה קרב, כך הוא לפחות מקווה,
כן.
במלחמתם של אחרים.
כן, כי
אם כי אנחנו יודעים שבהיסטוריה זה כבר קרה.
לא מוסוליני שייך להפוך אותה שוב, אבל מוסוליני הפשיסט.
ובתהליך האיחוד של איטליה, איך מצליחים לבחור שלטון מרכזי? איזו מדינה קטנה מקבלת את הבחורה?
אני רוצה להגיד לך, באיטליה הייתה בעיה אחרת. הרי האפיפיור.
בוודאי.
האפיפיור שלט על רומא. ואיטליה לא יכולה להתאחד בבירתה. אבל בירתה היא לא איטליה, אלא של האפיפיור.
כן, אז מה עושים? מייסדים את הוותיקן?
רגע.
רגע.
כאשר הצבא האיטלקי נכנס לרומא, האפיפיור מצהיר, אני שבוי.
שבוי בידי האיטלקים?
כן. ואומנם המדינה האיטלקית משלמת לו מיליונים לקיום
השבי שלו.
השבי שלו, כן. אבל הוא מחרים אותה. הוא לא רוצה לברך את המלך האיטלקי. כלומר, הוותיקן במלחמה עם איטליה ברומא עצמה. זה מסע פרדוקסלי.
לגמרי.
עד המאה ה-20 לא יהיו יחסים בין הוותיקן לבין איטליה. זה עוד מוזר.
כן.
ודבר מעניין שכאשר מלך איטליה ביקר בצרפת, האפיפיור החרים אותו.
אתה מדבר על מלך איטליה, אבל איך המלך הזה בעצם מוצא את עצמו בתפקידו? כלומר, דיברנו קודם על הרבה מדינות קטנות מפורדות. כן, פיימונד היא המדינה שממנה מגיע המלך,
כן.
והיא זו שמאחדת את איטליה.
בסבויה. והוא יהיה, אני, דרך אגב, אני הכרתי את המלך האחרון של איטליה.
הכרת אותו. עוד אדם שהכרת בהיסטוריה.
כן, שוחחתי הרבה איתו.
שוחחת איתו הרבה?
כן.
כמובן, זה הרי הגיוני, דבר שבשגרה. ספר לנו בבקשה, במי מדובר?
אומברטו השני.
כן.
שמלך חודש ימים.
חודש ימים.
כן. פגש אותו...
אז נשאר לו הרבה זמן כדי לשוחח איתך.
בפורטוגל.
כן.
ומה הייתה הבעיה שלי? הבעיה שלי הייתה שזה נסיך איטלקי של ימי הביניים שלא ידעתי עליו מספיק. אמרו לי, בארכיון המלך יש חומר. אז אני טלפנתי למלך. והמזכיר שלו אמר לו, הוד מעייתו לא מקבל. כשאמרתי, אני ישראלי, אוניברסיטת תל אביב, רגע. הוא אמר לי, תבוא מחר. לווילה של המלך.
אז מה, הוא היה ציוני, אומברטו השני?
אומברטו השני אמר לי, נתן לי כל מיני עצות איך להתנהג עם האיטלקים, עם הערבים.
עם הערבים?
כן.
אז הוא ממש היה אוהב ישראל, אני מבינה ממך.
הוא שלט על לוב. לוב הייתה שלו.
אוקיי.
והוא אמר לי, לנו יש ניסיון איתם.
אבל למה הוא בעצם מלך רק חודש ימים?
מפני שדרך אגב, אביו, ויטור אמנואל השלישי,
כן.
שיתף פעולה עם מוסוליני, וכאשר מוסוליני הופל, הוא גרר את בית המלוכה בנפילתו. ואני ידעתי שויטור אמנואל השלישי הוא אדם אנוכי. אילו היה מתפטר מיד לאחר נפילתו של מוסוליני, הבן שלו היה מולך. אבל הוא רצה להמשיך ולהמשיך להמשיך, ועל כן הוא קבר את סיכוייו של אומברטו השני למלוך.
שזה גם נשמע דומה למה שקורה באנגליה. מבחינתו של הנסיך צ'ארלס, שכל כך רוצה להיות מלך, אבל כנראה שזה לא ילך לו.
אני חושב שהוא יהיה מלך כשימלאו לו 120 שנה.
עד אז אנחנו נצטרך להמתין.
כן, בדיוק.
שעה היסטורית. ממלחמת דת למאבק פוליטי. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מלחמת 30 השנים. עורכת נטלי פדון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני בני יהודאי, אלון עיני, עומר דונסקי, דניאל ברש ואור אנצר. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים ורדי, באך, קופרן ושרפאונטייה. כמו כן הושמעו קטעים מתוך פסקול הסרט שלושת המוסקטרים.